הנושא של השיחה היום זה השמחה שבהתעוררות. The joy of awakening. אני רוצה להתחיל בסיפור על תלמיד שבא לרמנה מהרשי, שהוא קדוש הודי בן זמננו. והתלמיד הזה, שהוא בעצמו הפך אחר כך למורה מפורסם בזכות עצמו, חלקכם ודאי מכירים פונג'ה ג'י, או בשם החיבה שלו פאפה ג'י, בא אל רמנה מהרשי שחי בדרום הודו, בעיירה תירובן המלאי, ואמר לו, אני כבר לא מרגיש את אלוהים, אני לא מצליח להתפלל לקרישנה. ורמנה אמר לו, איך הגעת לכאן? כל הדרך מהצפון, מהעיר לקנאו. ופאפאג'י אמר לו, לקחתי ריקשה מהרכבת. ומהרכבת נסעתי, ברכבת נסעתי 3 ימים, עד שהגעתי לדרום, ומהתחנת רכבת לקחתי אוטובוס לכאן. ורמנה שאל אותו, ואיפה הרכבת עכשיו? פאפאג'י ענה לו, השארתי אותה מאחור, הרי אני כבר הגעתי. ורמנה ענה לו, נכון, הגעת. בדיוק. אתה כבר לא צריך להתפלל לקרישנה. הגעת. גם אנחנו כאן. הגענו. אנחנו כבר בריטריט. השארנו מאחור הרבה דברים. יקרים, יקרים לליבנו, הם חלק מהחיים שלנו. אבל עכשיו אנחנו כבר כאן, הגענו. אפשר אולי להסיר את המסע מהכתפיים, להניח על האדמה. הדרמה מכוונת אותנו אל חיים של חירות פנימית. אפרופו פסח, חג חירות. וזה מביא אותי לחשוב על איך רוב העולם מתנהל באיזושהי, תחת איזושהי הבנה שגויה או איזושהי טעות בסיסית. מאוד מאוד אנושית, שלגבי מהי הדרך הכי טובה להתנהל בחיים, מהי הדרך, מהי המטרה של החיים. ונראה שרוב האנשים חשים שהדרך הכי טובה להתנהל בחיים, הדרך הכי טובה מנקודה A, בה נולדנו, לנקודה B, בה נעבור הלאה אולי, היא חיפוש מתמיד ובלתי פוסק אחרי נוחיות. כי נדמה שזה המרכז, אפשר להגיד, המזבח של החיים המודרניים. עלייה לרגל. כל הזמן לנסות למצוא איך יהיה לנו יותר נוח, ולנסות למצוא איך להימנע מכאב, מחוסר נוחות, מקושי. אני נזכרת בשיר של פסח, עבדים היינו אתה בני חורין. האם אתה בני חורין? יש לנו כל הזמן יותר ויותר נוחות. האם יש לנו יותר ויותר חופש? לפעמים נדמה שאנחנו הפכנו עבדים לחיפוש אחר הנוחות ולניסיון להימנע מחוסר נוחות שאנחנו קוראים לה קושי, סבל. כשהייתי קטנה, אני זוכרת אבא שלי אמר לי משהו שמשום מה זכר אני זוכרת עד היום, ואני חושבת על זה כיום כמשהו די בודהיסטי או לפחות רוחני, ואבא שלי לא היה לא זה ולא זה, לפחות לא באופן רשמי. הוא אמר לי, תראי, תסתכלי על, או אם תשימי לב לתחושות ולרגשות שהיו לאנשים בזמן התנ"ך, לא הרבה השתנה. אלה אותן תחושות ורגשות שיש לנו כיום. אז מצד אחד המון השתנה מאז ימי התנ"ך, או מאז ימיו של הבודה, לבלי הכר. הקדמה היא קודם כל קדמה טכנולוגית. בעצם הקדמה היא רק קדמה טכנולוגית. אבל יש לנו, כשחם, אנחנו יכולים להדליק מזגן. אנחנו לא צריכים ללכת לישון בלילה עם התרנגולות. יש לנו חשמל, ואנחנו יכולים להפוך את סדרי היום והלילה. יש לנו רפואה מתקדמת מאוד, מתוחכמת, שיכולה להאריך את החיים שלנו כשתיים, אולי יותר. אבל אם אנחנו נסתכל על הרגשות הבסיסיים שהיו קיימים בזמן התנ"ך, אנחנו רואים מהתנ"ך, יש כעס, יש הרבה כעס, יש קנאה, יש אהבה. מיכל בת שאול אהבה את דוד, דוד אהב את יונתן, אברהם אהב את יצחק, את בנך, את יחידך אשר אהבת. רות אהבה את נעמי. איזה רגש יש לנו היום שלא היה קיים אז? התודעה שלנו לא דומה בשום צורה שהיא לתודעה של עיקר מלפני 2500 או 4000 שנה. התודעה שלנו, של אדם שלא יצא מגבולות הכפר שלו. תתארו לכם בימינו אדם כזה. התודעה שלנו היא מולטיטסקית. אם אנחנו לא עושים ארבעה דברים בעת ובונה אחת, משעמם לנו. נכון או לא? כמה מאיתנו מסוגלים לאכול בבית לבד, בלי לקחת משהו לקרוא, או מול המחשב, או להדליק טלוויזיה? כמה מאיתנו מסוגלים לנסוע נסיעה ארוכה, בלי לדבר בטלפון, עם דיבורית, שלא לדבר על אס-אמסים בזמן נהיגה. ועדיין, הנפש במקום העמוק ביותר שלה, האם היא השתנתה? האם אנחנו יותר מאושרים? אם כך, אם אני טוענת שזו טעות בסיסית לחשוב שהדרך הטובה ביותר להעביר את החיים זה לנסות להימנע מכאב ולנסות כל הזמן ליצור לעצמנו נוחות, אם ככה, אז מה כן? מהי הדרך הכי טובה לחיות? הזכרתי אתמול את הודו. כמה מכם היו בהודו? אני סקרנית. וואו. איזה יופי. כל השאר מוזמנים. מה יש בהודו? למה אני אומרת מוזמנים? נוחות אין שם. רק אני לא בטוחה אם נדבר על זה או לא, אבל הדימוי שעלה לי זה השירותים האלה שצריך לכרוע. עכשיו יש כאלה שאמרתי לכם, אני ישיבה מזרחית, זה לא נולדתי עם זה. ולשבת בקריאה, מלא לרדת, אבל אחר כך להתרומם. נוח זה לא. והפסקות חשמל, בדיוק בשבע בערב. שיורד החושך. והאוכל. יש כאלה שאוהבים. אבל כל הצ'ילי הזה. נוח זה לא, ובכל זאת אנחנו הולכים לשם. הרבה מאיתנו. וכאן. גם כאן. מי שעוד היה לה נוח אתמול, אני חושבת שהיום כבר אפשר להרגיש נוח, זה לא. לשבת על הרצפה כל כך הרבה שעות. לישון עם אנשים זרים בחדר. מתי, אולי בקייטנה בצופים, מתי האחרונה ישנו בחדר עם אנשים זרים? ובכל זאת, אנחנו כאן. צריכה להיות סיבה ממש טובה לעשות כזה דבר משום. לבוא לכאן. אז למה? למה באתם ושמתם את עצמכם במקום שאומרים לכם לא לדבר, לא לעשן, לא לעשות סקס? למה? אין תשובה נכונה. כך שגם אין תשובה לא נכונה. חלקנו, יש מאיתנו שבאים לקורס מדיטציה בשביל להתחבר לעצמנו. חלקנו להתמודד עם כעס, עם כעסים שיש בחיים. חלקנו רוצים למצוא קצת שלווה, קצת שקט. חלקנו רוצים להתחבר למשהו גבוה, משהו מחוץ אלינו או בתוכנו, אבל משהו אחר מהמוכר, מהעצמי המוכר. חלקנו רוצים תמיכה בתהליך של אבל או פרידה. חלקנו לרצון להתעורר. מה זה רצון להתעורר? מה זה רצון? מה זה להתעורר? מה עולה בנו כשאנחנו שומעים את המילים האלה? רצון להתעורר. אולי תחושה של כן, סוף סוף, אולי תחושה של התנגדות, אולי תחושה של לא מדבר אליי. כמו שאמרתי קודם, אין תשובה נכונה. רצון זה משהו שאנחנו נולדים איתו, שטבוע בנו. זה לא משהו שאפשר או שצריך להיפטר ממנו. מאחורי כל פעולה, מהכי פשוטה עד הכי מורכבת, יש בתודעה רצון. אולי רצון זה מילה גדולה מדי, אולי התכוונות, אולי גם התכוונות זאת מילה גדולה מדי, אולי זה דחף. אבל מאחורי כל פעולה, מהרצון להושיט את היד בשביל לקחת כוס תה, עד הרצון לקנות חללית בשביל לטוס לירח, יש שם התכוונות, או דחף, או תנועה במים. כשאנחנו בריטריט כזה, אפשר להתחיל לשים לב, אם רוצים, שהתהליכים הפנימיים מאיטים את הקצב, להתחיל לשים לב להתכוונות הזאת, או לרצון הזה שקיים במים, לפני כל תנועה. אם זאת תנועה פיזית, או תנועה של הפה. גם הרצון לגדול, לצמוח, להשתחרר, להיות חופשיים, גם הרצון הזה טבוע בנו. זו תנועה פנימית של הלב. האם זו תנועה שלי, רצון שלי, האם אני שמתי אותה שם? האם אני עצרתי אותה? היה זמן בחיים שלי שהרצון, התנועה הזאת של הלב, הייתה מאוד מאוד חזקה. ועזבתי, חייתי אז בניו יורק, ועזבתי את החיים, מערכת יחסים, עבודה, דירה. דירה בניו יורק זה דבר שלא עוזבים. כולם תמיד אמרו, לא עוזבים, סבלט, לתת למישהו, מחזיקים, זה לא דבר שעוזבים. עזבתי הכל. בגלל התנועה הזאת של הלב, של הרצון. להשתחרר, להיות בעירות, לתרגל. והלכתי, חייתי כמה שנים באיזשהו אשרם בארצות הברית, של תרגול, של מדיטציה, של סרוויס, של פרישות מינית, של יוגה, של התנסרות. אבל אחרי כמה שנים שעזבתי שם, לא רציתי יותר, לא רציתי לשמוע בכלל מהתנועה הזאת של הלב. סגרתי אותה עם מכסה, ככה הרמטית. מאחתי אותה. אבל לא אנחנו שמים אותה שם. אנחנו לא יכולים להיפטר ממנה. אחרי כמה שנים היא שוב צצה חזרה. אז מי שם שם את התנועה הזאת, את התנועה הפנימית שיש בנו, לרצות לגדול, לצמוח, להתרחב בפנים? לכל אחד ואחת אולי יש את התשובה שלה, שלו. התשובה שלי היא החיים. החיים שמים את התנועה הזאת. החיים שמו. וכל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו יכולים לברוח ממנה, כמו יונה, שברח מהציווי הפנימי. כמה שהוא ברח הכי רחוק, הוא לא יכול היה להתחמק. החיים כל הזמן נותנים לנו פידבק, נותנים לנו סימנים, הכוונות. אנחנו רק צריכים ללמוד להקשיב, לפתח אוזן שרואה ומקשיבה ושמה לב. אנחנו כל הזמן מחפשים מפות שלאורן נדע איך ומה לעשות. לפעמים אנחנו זורקים מפה אחת רק בשביל לאמץ מפה אחרת. אולי מפה יותר מוצלחת. אולי מפה בודהיסטית. אז זה עדיין מפה. לפעמים אנחנו חושבים שאין מפות. זהו. השתחררתי. אז אנחנו מגלים שיצרנו בלי לשים לב עוד מפה. יש הרבה מפות אפשריות. מפה אחת אפשרית, למשל. זו מפה של אהבה. לעשות מדיטציה מתוך אהבה. להתאהב ולהתחבר אל עצמנו. להתאהב בשקט. להתאהב בחופש. זו יכולה להיות תשובה טובה לשאלה למה באנו לכאן. מתוך אהבה. לפני שנה כשהייתי בהודו, הייתי עם הבת זוג שלי, והיינו יושבות כל יום אחרי הצהריים, בשעת השקיעה, ומסתכלות, היה לנו ככה חדר גבוה, והיינו מסתכלות החוצה על השדות. וכל יום בשעה הזאת, בדיוק בשעת שקיעה בין 5 ל-6, הכפריים, יש מתחילה תנועה על הכביש, על הדרך, אפשר לקרוא לכביש. הכפריים מתחילים להחזיר את העדרים מן המרעה. מין סצנה כזאת מאוד מאוד תנכית. עדרים זה אולי מילה קצת גדולה, זה פה פרה, שתי פרות, לפעמים עז עם גדיים, או כבשה, שתיים. כל בוקר כנראה, זה לא ראינו, הם היו יוצאים אל המרעה, וכל יום, בדיוק באותה שעה, מכל הסביבה, מכל הכפרים השונים, כולם עושים את המסע הזה הביתה. והיה נורא נחמד לראות איך הרבה פעמים, רוב הפעמים, שלוקחים פרה, והיא כמובן קשורה בחבל ומושכים אותה, את כל החיות, הולך אחרי העגל. והעגל לא קשור. והאיש או האישה שמובילים אותם, הם לפעמים עם מקל, לפעמים גם בלי מקל. ומה כל הזמן ככה קוראים לעגל, בה, בה, בה. ואיכשהו העגל מבין שמתכוונים אליו, והוא בא. ואין צורך לקשור אותו. וזה ממש מחזה מרהיב לאור השקיעה, איך האימא והבן הולכים להם ככה ביחד. והם כולם מכירים את הדרך הביתה. והם פשוט רוצים ללכת לשם. אז חבל לבזבז על העגל חבל. הוא הולך אחרי האימא. וככה גם עם המיינד, עם התודעה שלנו. לא צריך לנסות לקשור אותו, או to control, לשלוט בו. צריך להציע לו ללכת אחרי האימא הביתה. אחרי כמה זמן הוא כבר עושה את זה לבד. הוא כבר מכיר, כבר אוהב. כבר לא צריך להשתמש עם מקל. הוא כבר עושה את זה בשמחה. צריך רק להזכיר לו איך זה מרגיש להיות בבית. והוא רוצה ללכת לשם בעצמו. הוא שמח להיות שם. יש שלושה סוגים של שמחה או של הנאה או של עונג. אחד זה כשהם ממלאים או מממשים הרגל. למשל, שוקולד. למשל, שוקולד. איזה עוד הרגילים אתם מכירים? שזה כיף למלא. גלידה. בהחלט. חוץ מאוכל? שינה. טוב, לא יודעת אם שינה זה הרגל. זה גם צורך פיזי. מקלחת, סוג של הרגל וטקס. Born to shop. אז יש את השמחה, וזה משמח לקנות חולצה חדשה. הנה, אני קניתי את זה בהודו. מאוד שמחתי, ואפילו נתתי להם חולצה קורטה כזאת דומה, שהם יעתיקו, וכשבאתי לאסוף את זאת, והחייטים אכן העתיקו די דומה, ממש ממש שמחתי והופתעתי. זה לא מובן מאליו. הרבה פעמים נותנים להם פריט לבוש ולהעתיק, ואחר כך, מה הקשר בין זה לזה? אבל לא, הנה, יצא דוב, יצא טוב. אז מאוד שמחתי. יש שמחה כששוברים הרגל. אני בדיוק היום לפני שבוע הפסקתי לאכול שוקולד. שימו לב שאני סופרת את הימים. אבל גם קפה, בהחלט. אבל גם כשאנחנו שוברים הרגל, ויש את השמחה של שבירת הרגל, לשים לב שאנחנו לא בונים כלוב חדש. הכלוב של אני עכשיו לא אוכלת שוקולד. לא משנה מה. כלוב אחד מתפרק, והרבה פעמים אנחנו כבר מוצאים את עצמנו עם כלוב חדש. הרבה פעמים אנחנו יכולים לחשוב, הנה, יצאתי מהכלוב. זאת אומרת, בשביל למצוא את עצמנו ברובד אולי יותר עמוק של כלוביות. ויש שמחה שלישית, כשיוצאים לגמרי מהכלוב. ששוכחים מהכלוב. שוכחים אם אני אוכלת שוקולד או לא. אם אני בן אדם כזה או כזה. כשפשוט חוצים את הקירות של הכלוב ויוצאים לחופשי. אני רוצה לקרוא בהקשר הזה שיר של המשורר הסופי רומי, שאליה הזכירה אתמול, אליה תרגמה, תודה, שנקרא מה שאין כאן. אני יוצאת לדרך. קראו לה אהבה או ריקות. אני רק יודעת מה שאין כאן. זרעי טינה, תאווה מחרסמת, דאגה לתוצאות, פחד מבני אדם, כשציפור משתחררת, היא לא חוזרת לאסוף שאריות בתחתית הכלוב. מקרוב אני גשם, מרחוק עננה של אש. אני נראית חסרת שקט, אך אני נינוחה באופן עמוק. ענפיי רוטטים, שורשיי בדממה. אני יקום שלם בתוך חופן אפר. שלמה בעודי הרוסה. דיבורים על בחירה לא נוגעים לי. בעוד האינטליגנציה מתלבטת בין אפשרויות שונות, אני היכן שהוא אבודה ברוח. אני יוצאת לדרך, קראו לה אהבה או ריקות. אני רק יודעת מה שאין כאן. יצאנו לדרך. כבר הגענו, אנחנו כאן. אנחנו יודעים מה אין כאן. אולי אנחנו גם יודעים מה יש. מה הכי חשוב לי בחיים? יותר מהנוחות, יותר מהמרדף אחרי נוחות והבריחה מהכאב והקושי. הבודה דיבר על שלושה סוגים של שמחה או של אושר. האושר הראשון זה אושר של הנאות החושים. ובואו נודה על האמת, זה באמת אושר. זה אולי לא בודיסטי להגיד, אבל החושים מספקים לנו הנאות באמת, יכולות להיות באמת עמוקות. אבל הן קצרות מועד. הן משתנות מהר מאוד. הן משאירות אותנו לא מסופקים לאורך זמן. ומהר מאוד מתחלפות. האושר השני, הוא אמר, זה האושר של מצבי תודעה גבוהים או מעודנים, כמו שלווה מאוד גדולה ומאוד עמוקה, או התעלות הנפש, בלי שמחה מאוד גדולה. בשביל רובנו אולי זה מספיק, מה עוד צריך? שלווה עצומה, שקט עצום ועמוק. מי צריך יותר? אבל הבודה אמר יש עוד שמחה או עושר. הוא קרא לזה עוד יותר רוחני מהעושר הרוחני. העושר מספר 2 הוא עושר רוחני. זה מצבי תודעה מעודנים, גבוהים. זהו עושר רוחני. עושר יותר רוחני מהעושר הרוחני. זה כשהתודעה חופשייה. כשהתודעה חופשייה מהיחזויות, מהתניות, מפחדים, מהרגלים. כשהיא פותחת את הכלוב ויוצאת לחופשי. או כשהקירות של הכלוב פשוט ננסים. לפני שאני אסיים עם עוד שיר, אני רוצה לשתף בסיפור מהמסורת היהודית שאני נורא אוהבת. עלתה השאלה, למה משה נבחר להנהיג את עם ישראל, את העבריים מהמיצרים של מצרים אל החופש? הוא לא היה דמות מאוד קריזמטית. והוא גם היה סרבן. הוא לא כל כך רצה. הוא מאוד לא רצה. הוא ניהל מסע ומתן קשוח עם אלוהים. והוא היה כבד פה. הוא לא היה איזה מנהיג חלקלק. הוא לא היה פוליטיקאי. והיה לו עם לא פשוט להתנהל איתו, בלשון המעטה. אז למה הוא נבחר? המסורת מספרת שהרי הוא היה רואה, רואה צום. ושפעם אחת הלך לו לאיבוד סה, והוא יצא לחפש אותו, תלה. הוא חיפש והלך 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 שעות רבות מהבוקר, עד שממש לפנות ערב הוא הגיע לאיזשהו שיח שתחתיו הוא מצא את השה. והוא הרים אותו בזרועותיו ונשא אותו חזרה, כי הוא אמר, שה מסכן שלי, הלכת את כל הדרך הזאת עד כאן, בטח אתה עייף וצמא, יהיה לך קשה לצעוד את כל הדרך חזרה. אז הוא נשא אותו על זרועותיו. ומכל התכונות המאוד הירואיות של כריזמטיות, של יכולת נאום, של רטוריקה, של לסחוף את ההמונים, אלוהים בחר בו בגלל איכות אחרת לגמרי. בגלל האיכות של חמלה ושל אהבה. וההזמנה שלי לכולנו היא האם אנחנו יכולים להפנות כלפי עצמנו את אותן איכויות בשבוע הזה, בתרגול. כשאנחנו מוצאים שנדדנו, שתשומת הלב נדדה רחוק, האם אנחנו יכולים להציע לעצמנו את אותה איכות של חמלה שמשה הציע לשה? האם אנחנו יכולים לשמוח? כמו שערן אמר הבוקר, ברגע שאנחנו שמים לב שנדדנו, ברגע הזה אנחנו כאן. זה רגע של התעוררות. לא שונה מההתעוררות של הבודה, מההתעוררות הגדולה של הבודה. אולי היא נמשכת חלקיק שנייה. אולי אנחנו מצליחים לשים לב שהתחילה נשימה פנימה, ולפני שהיא מסתיימת, הופ, אנחנו כבר במקום אחר. קילומטרים מכאן. אבל ברגע ששמנו לב שנדדנו, ברגע הזה, זה רגע של חגיגה. כי ברגע הזה אנחנו ערים. ברגע הזה הגענו הביתה, כמו העגל שהלך אחרי הפרה. שיר שנקרא כל אדם צריך מצרים, מאת אמנון ריבק. כל אדם צריך שתהיה לו איזו מצרים. להיות משה עצמו מתוכה, ביד חזקה או בחריקת שיניים. כל אדם צריך אימה וחשיכה גדולה, ונחמה והבטחה והצלה, שידע לשאת עיניו אל השמיים. כל אדם צריך תפילה אחת שתהה שגורה אצלו על השפתיים. אדם צריך פעם אחת להתכופף. כל אדם צריך כתף. כל אדם צריך שתהיה לו איזו מצרים, לגאול עצמו ממנה, מבית עבדים, לצאת בחצי הליל אל מדבר הפחדים, לצעוד הישר אל תוך המים, לראותם נפתחים מפניו לצדדים. כל אדם צריך כתף, לשאת עליה את עצמות יוסף. כל אדם צריך להזדקף. כל אדם צריך שתהיה לו מצרים וירושלים. ומסע ארוך אחד לזכור אותו לעד, לכפות הרגליים. תודה שהיה לכם האומץ להקשיב ללב שלכם, לתנועה הפנימית של הלב, ולבוא לכאן. תודה על ההקשבה.